ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קנ"ב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קנ"ב. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נפנה לשוליים מן הצד. כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה צורות בית בשני כיוונים. הבית הראשון עם השפיץ למעלה מדגיש מחלוקת רב ושמואל בעניין מתנת שכיב מרע שיש בו קניין. זאת אומרת, מעבר למתנת שכיב מרע סטנדרטי שהשכיב מרע אומר ומביע את רצונו בעל פה, פה מדובר בנוסף יש גם קניין. ואנחנו נראה בית הפוך, וזה מצפיע על סתירה רמי דרב הדרב ושמואל עד השמואל. אז אם נסתכל קודם, לפני שנלמד את הדף עצמו, מסתכלים ב מבנה של הדף, רואים שתי בתים עם הגג למעלה, מבליטים רב ושמואל, ובהמשך מאמצע עמוד והלאה רואים שתי בתים הפוכים והם גם כן מבליטים רב, כתוב רבנו ומעל זה כתבנו רב ואחר כך שמואל, ובכך אנחנו מבליטים את הסתירה בין מה שרב אמר בהתחלה למה שמופיע בהמשך, וכן אצל שמואל אותו תופעה של מה שנראה כסתירה. עכשיו הגמרא איתמר, מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין. המילה שכתוב, הרשב"ם מציין שזה לאו דווקא, והרשב"ם גם מוסיף שמדובר בשכיב מרע שמקנה את כל נכסיו. לא מדובר על מה שהזכרנו בדפים הקודמים שיש גם מתנת שכיב מרע במקצת. פה הוא מקנה את הכל ויש בקניין. הרשב"ם בהמשך, באמצע שורות הקצרות, מציין, ונקרא את זה ביחד, שכתוב בקניין והוא הדין אם אין כתוב קניין בתוך השטר, או אפילו אין כאן השטר כלל, אלא שכיב מרע שהזכיר צוואת שכיב מרע כשחילק כל נכסיו, וגם יקנה אותם בקניין סודר למקבל מתנה. אז הוא מתייחס, הרשב"ם פה מתייחס, אז למה בגמרא מופיע שכתוב בה? אז הרשב"ם ממשיך, אבל אוכא דמילתא נקט, הרגיל שדרך לכתוב הצוואות והקניינים בשטר כדי שלא תשתכח הצוואה. ואפילו שמואל דאמר, ואנחנו נראה שמואל בהמשך, זה ציטוט מהמשך, לא ידענה מי עדון בה השם הלא גמר לקנותו אלא בשטר. זה ביטוי ששמואל מתלבט על הדין הזה, איך מתייחסים אליו. הוא הדין אם לא נכתב הקניין בתוך השטר וכדבעינן לפושי בסמוך. עכשיו נחזור לגמרא. אז אנחנו פחות או יותר מקבלים תמונה מה מדובר, מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, אז יחד עם צוואת השכיב מרע שהוא מקנה כל נכסיו למקבל מתנה, גם נערך קניין. בי רב משמי דרב אמרי ארכבי עטרי רכשי, הוא איטיל בו שתי כוחות. ושמואל אמר לא ידען מה עדון בה, אני לא יודע איך להתייחס לזה. ועכשיו הגמרא מפרטת, בירב משמי דרב אמרי ארכבי עטרי רכשי, התיר בה שתי כוחות, הרי היא כמתנת בריא, הרי היא כמתנת שכיב מרע. וכאן הגמרא מפרשת את זה, הרי היא כמתנת בריא, המאפיין של מתנת שכיב מרע כזה שאם עמד אינו חוזר, כוונה בניגוד למתנת שכיב מרע רגיל בלי הקניין, רק הדיבור שלו, בזמן שהוא מקנה את כל נכסיו, אם הוא מחלים הוא מקבל את המתנה, את המתנה שלו בחזרה. כי ההתנהגות שלו לקנות את כל נכסיו זה היה מחמת פחד ממיטה, אבל אם הוא החלים אז אין מתנה, הוא מקבל את זה בחזרה. הרי היא כמתנת שכיב מרע, יש לדבר הזה גם תכונה של מתנת שכיב מרע, שאם אמר, אם הוא אמר בעל פה הלוואתו לפלוני, הוא מתכוון להעביר חוב שחייבים לו למישהו אחר, הלוואתו לפלוני זה עובד, זה עובר במתנה הזאת. והרשב"ם מוסיף מאוד חשוב, גם אם שלושתם אינם נמצאים, רק המלווה וזה ששומע אותו על הצוואה שלו, אנחנו קוראים, גם אם שלושתם כולם אינם נמצאים, רק שכיב מרע מביע את דעתו, את רצונו, זה מספיק. באדם בריא זה לא היה עובר, רק אם אתה אוסף את שלושתם, הנותן, המקבל והלווה, המלווה והלווה וזה שאמור לקבל. הגמרא ממשיכה, ושמואל אמר לא ידענה מי עדון בה, שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. לפי שמואל, אם הוא עד לכך ששכיב מרע, מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין, אולי הכוונה של אותו שכיב מרע שהעברת הנכסים יהיה דווקא בשטר. הרי הוא היה יכול להעביר את נכסיו באמירה באלמה, אז למה הוא תרח לכתוב שטר ולעשות קניין? סימן שאולי כל הכוונה שלו היה שכן העברה על ידי שטר, ואין שטר לאחר מיטה, אז מצד זה המתנה לא יהיה מתנה גם אם הוא מת. מצד שני אולי לא כן, והוא רק רצה לחזק את הקניין. נלמד יחד את הרשב"ם על דברי שמואל. דיבור מתחיל לא ידענה מי עדון בה, הרשב"ם מוסיף הרבה פרטים חשובים. לא ידענה מי עדון בה, כותב הרשב"ם, דילמה לא קנה כלל אפילו אם מת, דכיוון דהבי קני באמירה באלמה, כמו שאנחנו הסברנו, מאחר שהשכיב מרע היה יכול להעביר נכסיו במתנה גם באמירה בלבד בצוואת שכיב מרע, הועיל ונקע שיעור נכסים, מאחר שמדובר פה במצב שהוא לא משאיר אצלו שום דבר. למה ניתו להקנויי בסודר? למה יש צורך לאותו שכמה לעשות קניין, קניין סודר? אם כך, איקה למימה מהדר הדר ועקר ממנה כוח מתנת שכיב מרע. הקניין שהוא עורך יכול להיות ביטוי ל... שינוי דעת, חזרה מרצון להקנות במתנת שכיב מרע גרידה, ואינו רוצה שיקנה באמירה באלמה אלא בקניין סודר. ומה הוא מקנה לו בהי קניין? מתנת שכיב מרע הוא מקנה לו, דיינו לאחר מיטה, הוא מתכוון דרך הקניין שיהיה העברת בעלות על הנכסים אחר מיטתו. ואין שטר לאחר מיטה אלא אם כן מסר לו מחיים. כאן ההתייחסות בינתיים זה כמו מה שכתוב מילולי למעלה, שזה מעטנה שכמה שכתוב שיש איזו כתב, יש שטר, אז הוא אם הוא עושה קניין ויש שטר, ידוע שאין שטר לאחר מיטה, אלא אם כן כמו שהוא כותב מסר לו מחיים. אינמי, אין הקניין כתוב בשטר וגם, וכאן הצד השני, שהתייחסנו אל זה למעלה, שמה שכתוב בגמרא זה לא, זה לאו דווקא, זה לא מילולי, וגם השטר לא נכתב כלל. אלא שציווה ונתן מחיים כל נכסיו בצוות שכיב מרע, הוא מקנה בסודר. אין קניין תופס. שלא נתכוון להקנות אלא לאחר מיטה. אז למה הקניין לא תופס? דמיד כשמת נפלו נכסים כמי יורשים, ותו לא חי למתנתו. יש עוד אחים בתמונה פה, דהיינו היורשים, ובשעת מיטתו היורשים תופסים, היורשים יורשים את הנכסים. ולכן מה שהוא התכוון שיחול אחר מיטה פשוט לא יחול. זה רק היוצא דופן למה שאמרתי, זה קניין, זה מתנת שכיב מרע גרידא, שזה תקנה מיוחדת. אבל ברגע שהוא גם עושה קניין, כפי שראינו פה, יכול להיות שזה משקף שינוי דעתו, חזרה מעמדתו הקודמת, והוא לא רוצה שהעברה יהיה דווקא דרך האמירה השכיב מרע, מתנת שכיב מרע המסורתית. אז לכן שמואל אומר, לא ידענה מה ידובה, אני לא יודע מה בראש אותו אדם שהוא שכיב מרע וגם עושה קניין. נחזור לגמרא. כאן מתחילים קושיה, הסתירה שאמרנו שהצגנו בהתחלה, ואתם שמים לב שזה תופס כמה שורות טובות בגמרא. ורמי דרב אדרב ודשמוע דשמועי, תשלח רבין משמי דרב יבור, הבו ידי ששלח רב אלעזר לגולה משום רבנו. רב אלעזר שלח הודעה לבבל, לגולה, בשמו של רב, רבנו זה רב. שכיב מרע שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, הוא מת, אין כותבים ונותנים, שמה לא גמר להקנותו אלא בשדר, ואין שדר לאחר מיטה. בדיוק אותם מילים של שמואל, פה רב אומר אותם. אז זה נקודת סתירה בדיני רב. הרי לפני כן רב אמר שמצב כזה, כתבו תנו מנה לפלוני ושכיב מרע מדבר, הוא מכניס פה שתי כוחות, תכונות של מתנת בריא ותכונה של מתנת שכיב מרע. פה הוא אומר, הוא לא עושים כלום, אין כותבים ונותנים, כמו ששמואל אמר מקודם. ואמר רב יהודה אמר שמואל, הלכתה כותבים ונותנים. בדיוק ההפך מה שהוא אמר מקודם. לפני כן הוא התלבט, פה הוא אומר, בוא, זה מה שהוא אומר, כתבו, תנו, מנה לפלוני, הוא רוצה לייפות כוחו של מקבל המתנה, לכן הוא ציווה לכתוב שטר. לפני כן זה היה נקודת התלבטות עבור שמואל, וקשיא דרב אדרב, קשיא דשמואל דשמואל. הגמרא עונה, דרב אדרב לא קשיא, עד כאן ומיני, עד לא כאן ומיני. מה שרב אמר למעלה, שורה רביעית, על כבי עתרי רכשי, כי בנוסף לעריכת שטר, הוא גם עשה קניין. אז הוא עשה קניין, זה הטלת שתי כוחות במתנה. אם הוא לא עשה קניין, כמו הדין השני, שתיאר שכימה שאומר כתבו תנו מנה לפלוני, אז כאן זה סיבה להתלבטות. תשמוע ושמוע לא קשיא, במייפה את כוחו. הרעיון הזה או הביטוי הזה ראינו בעבר, ואנחנו גם נראה בהמשך מה זה מייפה את כוחו. זה תוספת נוסח במתנה. ואז אם יש את התוספת נוסח במתנה, כותבים ונותנים לאחר מותו. אם אין את היפוי כוח, התוספת נוסח הזה, לא להתבלבל אגב, הביטוי ייפוי כוח בגמרא זה לא קשור ליפוי כוח שמשתמשים בו בזמננו, בזמן ההקלטה הזאת, שקשור ל שפופולרי אצל עורכי דין, לא קשור. זה עניין של תוספת נוסח בשטר שמחזק את השטר עד כדי כך שהוא גם יכתבו ויתנו לאחר מותו. יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבה, ויתיב רבה כמי דרב נחמן כבאי מיני. אז עכשיו מתחיל פה שאלה, שאלה עד שורה ראשונה בעמוד ב', לכן הסימון הארוך מופיע. מי אמר שמואל שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה? זה מה שראינו מקודם בבית הראשון סביב שמואל. והאם הרב ידע מה שמואל שכיב מירה שכתב כל נכסיו לאחרים, אף על פי שקנו מידו עמד חוזר. אם הוא מחלים הוא מקבל את כל מה שהוא נתן בחזרה, למרות שעשו קניין. והגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', וידוע שלא היה קניין אלא מחמת המיטה. עכשיו העיקר פה בשאלתו של רבה זה הדיוק, דיוק לדייק משמע מהציטוט שלו, משמע ממה שהוא מצטט בשמו של שמואל, שאם הוא לא עמד, אם הוא מת, המתנה נקנית, זה עובר למקבל. ואנחנו לא אומרים שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר. זה שאלת רבה, למי? דרב נחמן. ואחווי לי בידי, רב נחמן עשה איזו תנועה שהוא יודע תירוץ בדבר, פישטיק, ואז היה שקט. כי קם, כשרב נחמן קם ויצא, אמר רב נחמן בר יצחק, זה מישהו אחר, זה לא רב נחמן שאליו פנה רבה בשאלתו, רב נחמן זה מישהו אחר, רב נחמן בר יצחק, הוא שאל את רבה, עוד פעם, אמר רב נחמן בר יצחק לרבה, מהי אחווי לך? מה הוא הראה לך בתנועת ידו? אמר לי, במייפה את כוחו. שמואל פה שאומר שכיב מרע שכתב כל נכסים ואחרים ואף אבי שקנו בידו, אם קנו בידו והוא לא עמד על מת, המתנה הייתה מתנה, זה במסגרת מה שאמרנו מקודם בתשובה שנתנו לסתירה בשמואל, מייפה את כוחו. אז כותבים ונותנים, איך ידע מי מייפה את כוחו? זה לא הסברנו מקודם, כאן הגמרא מתייחסת לזה. אמר רב חיסדא, וקנינה מיני מוסיף על מתנתא דא. ברשב"ם בעימול יש וקנינה מיני מוסיף על מתנתא דא, ככל מה דכתוב ומפורש לעיל, במנה זה כלי, במנה דקשר למקנה בי שריר וקיים. כלומר, הוא קנין המיני קניין גמור להוסיף וליפות כוחו לבד המתנה שנתן בעל פה, ולישנה יתרה ליפות כוח הוא. זה תוספת מלל בשטר, שזה מראה שהוא מכניס פה כוח, שזה שלא, אין כאן בעיה של אין שטר לאחר מיטה. לכן במצב כזה שמואל אומר כותבים ונותנים. לפני שנתקדם, לפני לצד השוליים, יש לנו נושא, כתב שכיב מרע לזה וכתב לזה, זה שני אנשים, הוא כותב קודם את נכסיו ולרובן, אחר כך כותב אותם לשמעון. ויש עוד מקרה, כתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה, מחלוקת רב ושמואל מי קונה. הגמרא, פשיטה, כתב לזה וכתב לזה, שכיב מרע שכתב והוא לא מסר להם את השטר, פשוט ערך שטר עבור אחד ואחר כך ערך שטר עבור שני, היינו, איך נתייחס לזה? היינו דחיית הרב דימי, אמר, דייטיקי מבטל את דייטיקי. השטר של השני מבטל את השטר של הראשון, והשני הוא יקבל. המילה דייטיקי זה קיצור לביטוי דה, תהי, למי קם ולמי הווי. כך מובא ברשבם פה, ש... זה דין ידוע שיש כוח לשכימה לשנות את דעתו, אבל לבינתיים המקרה הזה הוא מובן, הוא פשוט, ששכימה שכתב לראשון והוא לא מסר להם את השטר, הוא יכול לשנות את דעתו וכותב שטר לשני. ברשבם כתב לזה וכתב לזה, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לרובן במתנת שכיב מרע, לא שנה בעל פה ולא שנה בכתב. ולא נשכח שבעצם שכיב מרע הדבריו שהוא אומר בעל פה יש להם תוקף, בכל זאת הוא יכול לשנות את דעתו. זה עוד פעם נקרא את זה, לא שנה בעל פה ולא שנה בכתב לברר מתנתו, הוא כתב את הדברים כדי להבהיר מה הוא מתכוון, וחזר וכתבו או נתנו לשמעון, אבל לא מסר להם את השטר. אז אמרנו זה הדין של רב דימי, שדייטיקי מבטל את דייטיקי, והמרוויח הוא השני. סימנו במספר אחד את הדבר שהגמר קרא פשיטה, כתב לזה וכתב לזה. עכשיו מספר 2, כאן יהיה מחלוקת, כתב וזיקה לזה. שמירה שכתב כל נכסיו לרובן ומסר לו את השטר, כתב וזיקה לזה, ואחר כך כתב את כל נכסיו לשמעון ומסר לו את השטר. רב אמר ראשון קנה, ושמואל אמר שני קנה. רב אמר ראשון קנה, הרי היא כמתנת בריא. הרי זה לא רק דיבורו ואמרת השכיב מרע גרידה. רואים פה שהוא גם ערך שטר ומסר לו, אז זה כמו מתנת בריא, וזהו, אז הראשון שקיבל הוא נהיה הבעלים. רשבם, כמה שעות לפני הרחבות, רב אמר ראשון קנה, דהזיקה כקניין חשיב לי, והרי היא כמתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין דעל כביעת רי רכשי, ואפילו אם עמד, אם החלים, אינו חוזר. כאילו זה משקף את מה שראינו מקודם בשמו של רב. נמשיך בגמרא, ושמואל אמר שני קנה, הרי היא כמתנת שכיב מרע. וכאן, גם פה הרשב"ם אומר, ושמואל אמר שני קנה, כדין מתנת שכיב מרע בכל נכסיו שאין בה קניין. זה מתנת שכיב מרע רגיל. אז הדין, מה שקרה פה זה כמו מתנת שכיב מרע בכל נכסיו שאין בו קניין. ואם עמד, חוזר. אם השכיב עצמו מחלים, חוזר. ואמרינה ליאל קול, שאם עמד חוזר, חוזר במתנתו. וגם זה ראינו בעבר, לפני כן, שאם שכיב מרע, הדין הוא שיש קשר, יש יחס, כל מצב שאם הוא מחלים הוא חוזר, הוא גם יכול לחזור במתנתו, מזה שנתן לראשון נתן לשני, וכך שני קנה. הגמרא שואלת, והפליגו בה אחד הזמנה במתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין. זאת אומרת מה שאמרנו עכשיו, שראינו את זה מקודם בראש עמוד א', ראינו רב ושמואל חוקים באותו דבר, וגם שם רב אמר על כבי עטרי רכשי. אז למה צריכים להציג את המחלוקת רב ושמואל פעמיים? צריכה דאי אתמר בה, אם היו מציגים את המחלוקת שלהם כמו בעמוד א' בעניין מתנת שכיב מרע שכתוב בר קניין. המקרה אגב, רק שלפני שנתקדם, רק להזכיר שפה המקרה הוא שהוא כתב וזיקה לזה וכתב וזיקה לזה, זה מבחינת מלל יש הבדל, וזה גם בא לידי ביטוי במה שהגמרא מפרטת עכשיו. שאם היינו לומדים רק מה שמובא בעמוד א', המקרה של מתנת שכמרה שכתוב בו קניין, בה כמה רב משום תקנו מיני. אבל בה שהוא זיקה לו על ידי אחר, דלא קנו מיני, אימא מודי לי לשמואל שהשני קונה. אנחנו נסתכל שוב פעם ברשבם. והה הפליגו בה אחד הזמנה ליאל במתנת שכיב מירה שכתוב בקניין, דרב אמר על כבעת ריריך ששמואל אמר וכו', דסבר רב דאפילו לעצמו נמי לא קנה, דאינו יכול, כוונה אם הוא מחרים אותו שמואל לא יקבל את המתנה בחזרה, דאינו יכול לחזור בו, ילקח אחר ראשון נמי קנה. אז אמרנו שאם היינו מלמדים את המחלוקת של רב ושמואל רק במקרה של עמוד א', שם הייתי חושב הקניין, המתנה נחשב כמו מתנת בריא. אבל במקרה שלנו פה, שהוא כתב וזיקה לו, דלא, אבל בה דלא קנו מיני, אימא מודי לשמואל. כאן המקום להדגיש, וקצת חבל שלא עשינו את זה מקודם, שהמקרה הנוכחי שכתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה, הרבנו גרשום מסביר וזיקה לזה, קצת פחות מאמצע פירוש רבנו גרשום, הוא כותב שאמר לי לך וזכי בא לפניי. פה הגמרא מעלה כהב אמינה, אולי זה לא נחשב קניין, ההתנהגות הזאת או הגישה הזאת, לך וזכי בא לפניי. אז זה הכוונה של הגמרא פה, אבל בהד לא קנו מיני, אם המודל לשמואל שזה משאיר מקום לשני לקנות, כמו ששמואל סובר. נמשיך בגמרא, ואי יתמר בה, במקרה שכתב זיקה לזה, בה כמה שמואל שהשני זוכה. כי הפעולה שהוא עשה עם הראשון, הוא לא סגר את העניין. אבל בהך, במקרה של עמוד א', שהיה בו קניין, אימה מודה לרב, שהוא הכניס בו שתי כוחות, והראשון יזכה. צריכה. לכן, יש צורך ללמד את המחלוקת רב ושמואל בשני המקרים. בסורה מתנו אחי, הרשב"א מביא כמה גישות כדי להבין את זה, והגישה המועדפת עליו שהכוונה למה שלמדנו עכשיו, זוהי הגיוסה שהיה בסורה. בבומפדיטה מתנו אחי, את הנושא שטיפלנו בו כעת בבומפדיטה יש להם גיוסה שונה, והנה הוא. אמר רב ירמי אבא אבא שלחו לי מבי רב לשמואל, התלמידים של רב שלחו לשמואל ילמדנו רבנו שכיב מרא שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו מהו. שלח להו אין אחר קניין כלום. אנחנו נסתכל ברשב"ם, אמרנו שהוא מביא כמה דעות, אבל אנחנו נתייחס רק לגיוסה שהוא מעדיף, וזה מופיע, יש לנו כוכבית ברשב"ם בערך 800 מסוף העמוד, אהך דסלק מיני קאי, הפסוע מתנו הכי שייך למה שהופיע בדיוק צמוד לפניו, דפליגי רב ושמואל בכתב וזיקה לזה וכתב וזיקה לזה, וכן פירוש רבינו חננאל פסוע מתנו הכי לפלוקתא דרב ושמואל דכתב וזיקה לזה כדאמרן, כמו שהצגנו את הדברים כבר. בפומדיטה מתנו, בפומדיטה יש להם גרסה כזאת, שלחו מבין רב לשמואל ימדנו רבינו כתב וזיקה לראשון וקנו מידו מי. שלח להו כיוון שזיקה לו וקנו מיני קנה, ואין יכול לחזור במתנתו, וכל שכן להקנותו לאחיר. ואין אומרים בזה שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואז ההמשך הוא ואין שטר הלכה המיטה. דהה זיקה לו וקנו מיני, כיוון תקולי אי עבד, לא הביא אלא ליפות כוחו וקנה. אז מה יש לנו פה? יש לנו, הוא כתב וזיקה לראשון וקנו מידו ועשו קניין, אז אין למה לדבר, זה סוגר את העניין. הגמרא ממשיכה לקוף נון גימול, סבור מינה, האבא מינה, הני מילי, מה שאמרנו אין אחר קניין כלום, שהוא אותו שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחים וקנו מידו, שהוא לא יכול לחזור במתנתו, זה בקשר לאחיר. תהיינו, אם הוא נתן את זה לרובן, הוא לא יכול עכשיו לתת את אותו, את הנכסים לשימון, אבל לעצמו לא. אבל אם הוא יחלים, השכיב מרע עצמו כן יקבל את מה שהוא נתן, גם אם זה היה וקנו מידו, הוא יכול לקבל את זה בחזרה. אבל זה היה הקו המינה. אמר לו רב חיסטה, קיאת רב הונה מכופרי, כופרי זה שם מקום, כשרב הונה הגיע משם, פיושה, הוא הסביר בין לעצמו ובין לאחרים, שגם לא רק בגבי אחרים שלא יכול לשנות את זה מרובן לשמעון, אבל גם לעצמו לא יקבל את זה בחזרה. יש פה שימוש במעוינים. אנחנו רק נתחיל עם הראשון. בצד, בשוליים, יש לנו מבנה, וכתבנו מעשים הקשורים למתנות שכיב מרע. הגמרא, ההוא דקנו מיני, היה שכיב מרע שכתב וזיקה וקנו מיני, כמו שאמרנו עכשיו, עתה לקמי דרבונה, ואותו שכיב מרע רצה לחזור בו כשהוא עמד מחוליו. אמר, מה יעבד לך? מה אני אוכל לעשות לך? כאילו, זהו, אני לא יכול לעזור לך. תלו אקנית כדמקנו אינשי. אתה לא הקנית את המתנה שכיב מרע כשאר שכיב מרע באמירה בלבד, ואז יכולת לקבל את הנכסים בחזרה. הרשב"ם בצד פה הוא ארוך, והוא מסכם את הסוגיות שראינו עד כה. אז אנחנו נלמד את הרשב"ם ביחד, אבל מבחינת הגמרא אנחנו לא נתקדם בגמרא. אבל הרשב"ם מימוד תקדמקנו אינשי שכיב מרע, כאילו אינשי שכיב מרע, שכיב מרע, מתנות שכיב מרע רגילים הנותנים לאחר מיטה לדעת שיחזרו בהן אם יעמדו, שכותבים או מקנין או כותבים ומקנין. זה אחד מהאפשרויות האלו, יכולת לקבל את המתנה בחזרה בכך שהחלמת, אבל אתה כתבת וזיקית והקנית. דה ודאי שמואל מודי בין לעצמו בין לאחר, שכבר זה נקודת אל חזור, אני מדגיש פה את גם לעצמו. והאשתה שמינן מארבע מילי דיאמר שמואל בשמייטן דקיימלן קבטי בדיני מתנת שכימה. עכשיו יש לנו פה להסיק ארבע הלכות מדבריו של שמואל בסוגיות שלנו, ואנחנו מאוד מתחשבים בדעתו של שמואל, כי בכללי הוראה אנחנו פוסקים כשמואל בדיני ממונות. אז אנחנו נתקדם, ואנחנו גם מספרנו תוך כדי הרשב"ם את ארבע הדברים האלו. אנחנו אמרנו שאנחנו קיימה לן קוותי פוסקים כמו שמואל בדיני, בדיני ממונות. מתנת שכיב מרע בדלו שיער, זאת אומרת הוא יקנה את כל נכסיו, שיש בה קניין, בלא זיקה לו את השטר, זאת אומרת בלי מסירת השטר, לא ידענה מה ידון בה, ולא קנה מקבל מתנה, אפילו מת הנותן. דשמה לא גמר להקנותו, אלא בשטר, ונשטר לאחר מיטה. טוב, אני מקווה שזה מוכר וברור. שתיים, אבל אם ייפה את כוחו בכתיבת השטר או בצוואה, תכתב בה וקנינה מיני מוסיף על מתן תדה, זה אמר ייפוי לשון, ייפוי כוח, קני המקבל מתנה, שבזה לא נאמר לא גמר להקנותו אלא בשטר וכו', ואין שטר לאחר מיטה. במצב כזה אנחנו לא מגבילים את המתנה כמו המקרה הקודם, והוא שמת הנותן, מה שאמרנו שתוספת איפוי כוח בכתיבת השטר מאפשר העברת הנכס, זה בתנאי שאותו שומר המת, אבל אם עמד חוזר, זה בידוע שלא היה קניין אלא מחמת מיטה. ומדרב יהודה אמר שמואל, והוא קימנה במייפה את כוחו, שמינן ללהה. מה שראינו מוקדם יותר, ציטוט של רב יהודה בשמו של שמואל, אנחנו לומדים זה, ראינו אגב בסוף קוף נון בית עמוד א', ובהמשך הגמרא בקוף נון בית עמוד ב', עם הדיוק שהבלטנו אז. מספר 3, הוא שכיב מרע שאמר כתפו ותנו מנה לפלוני ומת, כותבים ונותנים לאחר מיטה כדאוקים נא לשמואל במייפה את כוחו. ואז אמרנו אגב שזה החידוש שם, שלא צריך מעמד שלשתן, אבל בלא איפוי לא קנה דיין שטר לאחר מיטה. 4. ואם כתב וזיקה השטר למוסרו לזה לראיה, וכתב וזיקה לזה, זה היה המקרה שכתב לזה ואחר כך כתב לזה, השני קנה והדר במראשון, חזר מהראשון, והוא שמת. ואם עמד, אם הוא החלים, חוזר. דכל מתנת שכיב מרע בכל הנכסים, בלא איפוי כוח, בשטר, אם עמד, חוזר. נלקח שני נמי קנה. דאדר במי כמה, זה שיטת שמואל, שיש שהשני הוא מרוויח. אבל אם כתב וזיקה והקנה, כמה או שמואל, דקנה כמה, לגמרי. בין לעצמו, בין לאחר, ואם עמד, אינו חוזר. עד כאן שיעורנו להיום.